שלום וברכה, ברוכים הבאים לשיעור מספר 10. אנחנו עוסקים במזמורים לבני קורח, זה השיעור השלישי על בני קורח. אם עסקנו בפעם הראשונה במזמור ממזיים בלבד, והדינמיקה הפנימית, העולם הרוחני של המזמור, לפי הפרשנות הקולית של מאיר וייס, הרי בשיעור הזה אני רוצה להרחיב על סמך ממזיים, על סמך השיעור על מזמור ממזיים, ולראות מה קורה מסביב? האם יש קשר ענייני, תוכני ולשוני עם המזמורים הסמוכים לו משמאל ומימין? אנחנו לא רק שואלים שאלה תיאורטית, מתודית, אלא בעצם שאלה נקודתית שהטרידה אותי בסוף מזמור ממזיים, ולא מצאתי תשובה ברורה. למה ידבר עמים תחתינו ולאומים תחת רגלינו? והדגשתי את זה בשיעור הקודם, למה להשתלט על אומות העולם? זו בעיה פרשנית קשה מאוד, למה להשתלט? ומוסרית, מה עשו לך אומות העולם שאתה מזמין אותם? כל עמים תיקעו כף, ואתה מזמין אותם להריעו לאלוהים בכל רינה, ובעצם אתה אומר, אתם נכנסים, ישר אני שם לכם מזיקים, ישר אני שם אתכם בכלא מאחורי סורגים, ידבר עמים תחתינו ולאומים תחת רגלינו. מאוד, מבחינה מוסרית, משהו לא מובן, למה יש כל כך הרבה כוחניות במזמור ממזיים. ויצאתי בכוונה בשאלה פתוחה, כי אני חושב שאין תשובה במזמור ממזיים, למה להשתלט עליהם. ראינו קצת בסוף המזמור שיש רוגע והם עם אלוהם, כל עמים נדיבי עמים נאספו, עם אלוהי אברהם, והם הוזמנו לשבת כאין פרטנרים של עם אלוקי יעקב ביחד עם עם ישראל, לעשות כולם אגודה אחת, אבל לא ברור מה פתאום להשתלט עליהם, ובאמת במזמור ממזיין אין תשובה, אם לא רוצים להסתפק בהסברים אפולוגטיים מאוד של הפרשנים למיניהם, שניסו ליישב את זה לדעתי בדרך לא טובה. הנה יש לנו דוגמה, שאחרי עיון בממזיין, אנחנו נתמונן עכשיו במזמור ממבב וממחת, ואנחנו נראה קודם כל עולם פרשני עשיר, והמזמורים הסמוכים מסבירים את ממזיין, ומספרים סיפור שמתחיל בממזיין עד ממחת, שזה למעשה סיפור של כל בני קורח, על כל היחידה של 12 המזמורים, בהם נעסוק בשיעור שאחריו הבא. היום נסתפק רק בשלושת השיעורים, של ממבב, ובשלושת המזמורים ממבב, ממזיין, ממחת. ובכן, נקרא את המזמורים ממבב שקודם לו, ונשים לב לתוכן, ונשים לב לניסוחים. ואחר כך נקרא את ממחת, ונשים לב לתוכן שלו, ולהתפתחות לאורך היחידה, לנרטיב, ולניסוחים. ובעקבות כך נוכל ליישב את הבעיה של ידבר עמים תחתינו, ונוכל גם לזהות עוד יותר רעיונות יסוד של ראש השנה, של התפילות. ופה אני חושב שהמזמור הזה מתוך ההתבוננות ההקשרית מרוויח ומקבל צבעים נוספים. נקרא עכשיו את ממ"ו, אחר כך את ממ"ח, לא נוכל להעמיק במסגרת הזמן שלנו, בניסוחים וברעיונות של כל פסוק. אני רוצה עכשיו יותר להרחיב על הסתכלות בשלושה מזמורים, שזה עוד 37 פסוקים. ממ"ו. מזמור ממ"ו מתאר את ירושלים כעיר מקלט לעם ישראל בזמן של צרות, והקדוש ברוך הוא פונה במזמור הזה לישראל ולאומות העולם להכיר במלכותו. אין הרבה מזמורים ששומעים את כל השם מדבר כמו בנבואה, נאום השם, כה אמר השם, והקדוש ברוך הוא בתהילים מדבר במזמור ממ"ו ופונה לעמים בדיבור ישיר. הבה נתבונן קצת במזמור. למנצח לבני קורח על עלמות שיר. אלוהים לנו מחסה ועוז, עזרה בצרות נמצא מאוד. על כן לא נראה בהמיר ארץ, ובמות הרים בלב ימים. יהמון יחמרו מימיו, ירעשו הרים בגאוותו סלע. נהר, פלגיו יסמכו עיר אלוהים, קדוש משכני עליון. אלוהים בקרבה, בל תימות, יעזרה אלוהים לפנות בוקר. חמו גויים, מתו ממלכות, נתן בקולו תמוג ארץ. השם צבאות עמנו, נשגב לנו אלוהי יעקב סלע. לכו, חזו מפעלות השם, אשר שם שמות בארץ. משבית מלחמות עד קצה הארץ, קשת ישבר וקיצץ חנית, עגלות ישרוף באש. הרפו ודעו, כי אנוכי אלוהים, ערום וגויים, ערום בארץ. השם צבאות עמנו, נשגב לנו, אלוהי יעקב סלע. המזמור מתאר בהתחלה ביטחון של המשורר שהוא דואג לו. פסוק ב' ג' אלוקים לנו מחסה ועוז, והעוז שלו, של השם, מתבטאת, לשון נופל ללשון, בעזרה שלו בצרות. ואלוקים גם בצרות נמצא מאוד. יש פה הדגשה, הפסוק מתחיל עם אלוקים לנו מחסה ועוז. הוא נמצא, כפי שנאמר בסוף. כדי להגיד שהוא נמצא מאוד, אתה אומר ישר בהתחלה, אלוקים. כי הוא לנו מחסה ועוז. זה שיש גם צרות, נכון, הצרות מאיימות על המשורר וגורמות לו לצרות. אבל התחושה שלו שיש אלוקים שנמצא מאוד. לכן הצרות אי שם באמצע הפסוק, אבל כל המבנה של הפסוק מתאר את נוכחותו של אלוקים ושהוא מחסה ועוז ועזרה. אלוהים לנו מחסה ועוז, עזרה בצרות נמצא מאוד. מבנה תחבירי שהוא קצת בעייתי, אבל כשמבינים את הרוח של הדברים, מובן שהצרות שאם כי הן נמצאות ומציקות למשורר, הוא מלא ביטחון שאלוהים יעזור לנו. על כן לא נראה בהמיר ארץ ובמות הרים בלב ימים. יש תמורות בעולם, והתמורות הן כך חמורות שההרים מתמוטטים בלב ים. זה מעין כאוס טוטלי, מלחמת עולם, הכל מתפרק, הכל מתמוטט. יהמון, יחמרון מימיו, ירעשו הרים בגאוותו סלע. שלושת הפסוקים ב' ד' מתארים את המלחמה, את התמורות, אבל המשורר מחפש ומתחזק על ידי החיפוש שלו את אלוקים אשר נמצא מאוד. והנה פסוק ה' מתאר מאיפה בא העזרה. תחבירית, הפסוק נהר פלגיו יסמכו עיר אלוהים, קדוש משכני עליון, אומר, המשורר רואה איזה נהר. תמונה, ציור מאוד מאוד מעניין, מאוד מרגיע. בתוך הבלגן של בלב הימים הכל מתמוטט, יהמון, יחמרון מימיו, הנה הוא רואה איזה נחל קטנצ'יק, והפלגים שלו הם מסמכים עיר אלוהים. בפסוקים של בלגן ורעידת אדמה, הוא רואה, מזהה נהר, שהפלגים שלו מסמכים את עיר אלוהים. ירושלים מופיע לך באופק של הבלגן של רעידת אדמה של מלחמת העולם. והנהר הזה, הפלגים שלו, מביאים את המשורר לעיר אלוהים, והם מסמכים את עיר אלוהים. ירושלים רגועה, ירושלים גורמת לשמחה ולרוגע בעולם, ושם נמצא קדוש משכני עליון. ואלוקים, אשר אמרנו בהתחלה גם בצרות, הוא נמצא מאוד, הוא נמצא בירושלים. אלוקים בקרבה בל תימות, יעזרה אלוהים לפנות בוקר. בקרבה יעזרה, הנושא זה ירושלים. ירושלים היא המקום שגורמת לנחת רוח, לרוגע מפחדים ומתמורות בעולם שהן קשות מאוד, והעזרה שאלוהים נמצא בצרות, שהוא נמצא מאוד, הנה היא בירושלים. המו גויים מתו ממלכות, הממלכות יכולות להתפרק. נתן בקולו תמוג הארץ. לא ידוע של מי הכל, והפסוק בכוונה מסתיר את זה, לא אומר של מי הכל, אבל ברור שזה קול השם, שבתוך הבלגן יש איזה קול שקט, שמזמין את המשורר לשמוע את קול השם. עוד לא שמענו אותו בקול, את קול השם, אבל הכל קיים. ומה אומר הפסוק? פסוק ח' ופסוק י' זה פזמון, שמופיע הרבה בבני קורח. השם צבאות עמנו, נשגב לנו אלוהי יעקב סלע. הוא משגב, הוא שומר על פנו, השם נשגב מאוד, הוא נעלה, והוא מרומם אותנו אליו. אמרנו בהתחלה, אלוקים לנו מחסה ועוז, והנה נשגב לנו אלוקי יעקב. בתוך ירושלים אתה מרגיש את השם צבאות עמנו, והשם צבאות זה תיאור מלחמתי, תיאור של תמורות, שיעור של בלגן בעולם, מלחמת העולם. התיאור של השם צבאות מאוד מתאים, כי בעצם מדובר פה על הצבאות, להבדיל אלף אלפי הבדלות, בין העמים שגורמים למלחמות עולם ולהרס בעולם כולו, והשם צבאות הוא איתנו ומרומם אותנו, והוא שומר על אלוקי יעקב סלע. אז התיאור המלחמתי של הריסת העולם בגלל העמים, מאוד מאוזן, שהוא עזרה לנו בצרות, נמצא מאוד על ידי כך שהוא שומר עלינו, שהוא אלוקי יעקב, ואנחנו מרגישים את קרבתו של השם צבאות עמנו בירושלים, ששומרת על איזה, פה על איזה מקום שקט, למרות אבל גם בעולם. ואם הרגענו לאיזה רוגע בפסוק ח' שהשם צבאות עמנו נשגב לנו אלוהי יעקב סלע, הרי יש פה פנייה בפסוק ת' י' בי' א', לעמים אשר גורמים לבלגן הזה. לכו חזו מפעלות השם, אשר שם שמות בארץ. תתבוננו. מי תתבוננו? כמובן העמים, שמוזכרים בפסוק ז', המו גויים מתו ממלכות. הגויים והממלכות, תקשיבו לכל השם. ואם תקשיבו לכל השם, שלא ידענו בדיוק מהו, ולא שמענו אותו בקול, הקול אפילו לא מזוהה של מי הקול. אבל עכשיו שאנחנו מזהים את השם צבאות עמנו, נשגב לנו אלו יעקב סלע בפסוק ח', הרי פסוק ת' משמיע את הקול בצורה יותר ברורה, ואני שם אותו כביכול במיקרופון. תקשיבו לקול שלו, והוא אומר, לכו חזו מפעלות השם. השם עושה דברים גדולים, אל תחשבו שאתם עשיתם את המלחמות, זה בסופו של דבר, השם שם שמות בארץ, אבל אם הוא אפשר לכם לעשות את זה, כי הוא מלך והוא הבעלים של הארץ, הרי תדעו לכם שהשם יפסיק את השאיפה שלכם לעשות מלחמות. השם משבית מלחמות, הוא הורס מלחמה, עד קצה הארץ, בכל הארץ, לא רק בירושלים, ובמשכני עליון, בעיר אחת, בעיר אלוקים, אלא עד קצה הארץ, הקדוש ברוך הוא, יפסיק את המלחמות, נגד חימוש. קשת ישבר, הוא הורס כל כלי מלחמה, שזה קשת, תזכרו את המילה לשבור, לשבר, וקיצץ חנית, שזה למרחק, עגלות לשרוף באש, זה המלחמות של אותה תקופה, והוא יהרוס את כולם. למה הוא הורס את כולם? כי הקדוש ברוך הוא מחפש את שלום, וכמו שירושלים היא לנו מחסה בזמן מלחמה, הרי מירושלים יוצא קול שיתקן לא רק את עם ישראל, אשר בא לירושלים ומוצא שם מחסה ועוז, ועזרה בצרות, הקדוש ברוך הוא כשהוא נמצא בירושלים, ידאג לכך שהעולם כולו יהיה בשלום. ולשם כך, הוא מביט מלחמות אותם עמים אשר גורמים להרס בעולם. בפסוק י' א' אומר במפורש, הרפו ודעו כי אנוכי אלוהים, ארום וגויים ארום בארץ. קדש ברוך הוא מתגלה ומדבר לאומות העולם ואומר להם, הרפו, תפסיקו עם זה, תפסיקו עם המלחמות. זה הורס את תיקון העולם. ודעו כי אנוכי אלוהים, זה מעין התגלות של אנוכי השם אלוקיך, לכל העמים כולם. והשם אומר להם, הרפו, תפסיקו עם הדברים הרעים שאתם עושים, אין סור מרע ועשה טוב, ודעו כי אנוכי אלוהים, תכירו במלכות אלוקים, ואני אהיה בסוף ערום בגויים, השם יהיה רם ונשגף בגויים, וערום בארץ. ואחרי פסוק י' שהשם פונה אלינו, ופונה לכל העמים להכיר בו בגויים, ולהכיר בו בכל הארץ, הפסוק, המזמור חוזר עוד פעם, השם צבאות עמנו, נשגב לנו אלוקי יעקב צלע. זה פסוק מאוד יפה, שמרנו אותו בפסוק ח', אותו פסוק בדיוק. אם שם זה היה ביטוי לביטחון של עם ישראל, שאנחנו בזמן צרה בירושלים, למרות הבלגן מסביב, הרי אחרי הדיבור לאומות העולם להפסיק עם מלחמות ולהכיר במלכותו של השם, בגויים ובכל הארץ, אם נאמר פה השם צבאות עמנו, נשגב לנו אלה יעקב סלע, זה מעין הכרה לא רק אנחנו ניצלנו על ידי השם צבאות עמנו ונשגב לנו אלה יעקב סלע, אלא זה מעין מסר לאומות העולם, תראו עם ישראל יושב בשקט בציון בזמן מלחמה, גם אתם אומות העולם, שימו לב לזה ברמה האוניברסלית, לא רק ברמה הפנימית של עם ישראל. ולכן יש הצדקה שפסוק ח' חוזר עוד פעם בפסוק י"ב. מה ראינו אם כך במזמור הזה? ראינו פה תיאור מפחיד של מלחמות עולם ובהמיר ארץ, אבל עם ישראל דרך נהר קטן מאוד עולה בפלגים קטנים לעיר אלוהים, מוצא מקלט בירושלים, ניצל מעם ישראל, שורד את המלחמה, אלוהים עוזר לנו בירושלים, וירושלים חזקה בזמן מלחמה, ומקבלים את מלכות השם בירושלים, ויש פנייה של השם מירושלים, כמו אבא, כמו אמא שדואג לילדים הקטנים שניצלו מאיזה צרה, ואומר להם, יופי, אתם חזרתם הביתה, אני אשמור עליכם, ואבא ואמא פונים, כביכול לאומות העולם, תפסיקו עם מלחמות, והשם משבית מלחמות עד קצה הארץ, קשת ישבר וקיצץ חנית, עגלות יצרוף באש, והוא פונה לעמים, לא רק שהצלתי את הילדים שלי, אתם תפסיקו לעשות רשעות בעולם, והעולם צריך להיות מתוקן, והשם יהיה גדול בגויים וגדול בארץ. זה המסר הפנימי של המזמור, שבזמן מלחמה אני מוצא שקט, אני מוצא רוגע, אני מוצא הכרת מלכות השם, הרפו ודעו כי אנוכי אלוהים, ויש תקווה שמתוך כל החורבן תצא לעתיד איזה רוגע ושלום לכל העולם. זה מזמור מן וב. מזמור מן וב מזמין אחריו את המזמור הבא. ועכשיו יש נרטיב יפהפה שפסוק דלת בפרק מן זין, שכל כך התקשנו בכוחניות של הפסוק, ידבר עמים תחתינו ולאומים תחת רגלינו, שעכשיו הוא מוסבר ממש ממש יפה. כי העמים הם אלימים, הם הרסנים. כמה מלחמות ידע העולם, כמה הרס ידע העולם, בהמיר ארץ. אבל המזמור אומר, ירושלים תשמור על עם ישראל גם בזמן צרות ותמורות בעולם, ויוצא קול מירושלים שהוא עוד לא מזוהה כל כך, אבל שמענו את השם שהוא רוצה להיות ערום וגויים, והנה מזמור ממזין מתאר איך הקדוש ברוך הוא ערום וגויים. וכל העמים מוזמנים לבוא לשם, אבל כשהם נכנסים לדלת לקבל את מלכות השם בנחלתנו, עכשיו יש הצדקה להגיד לאומות העולם, לעולם לא משתמשים בחרב ובכלי מלחמה. אתם לא כובשים, אתם תיכנסו בו, תניחו את הנשק, בלי נשק. ומי שיודע להרוס את העולם, פרק מ"ו, כשהוא נכנס וזוכה להזמנה אישית, גם מהשם, הרפו, לכו חזו מפעלות השם, והשם פונה אליהם, הרפו ודעו, כי אנוכי אלוהים, למרות שהם עושים את המלחמות, למרות שהם יש להם קשת וחנית ועגלות, הקדוש ברוך הוא אומר להם, בשום פנים ואופן אין מלחמה ואלימות בכוחניות, שום פנים ואופן. כשהם נכנסים עם הזמנה לקבל מלכות השם בפרק מ"ז, יש הצדקה להזכיר להם, ידבר עמים תחתינו ולאומים תחת רגלינו. מי שנכנס לירושלים, שהיא הייתה בפרק מ"ו, מקום הצלה ומקלט, ונשגב לאלוהי יעקב, נשגב לנו אלוהי יעקב, נכנסים לקודש בלי נשק, ואומרים לאומות העולם, ידבר עמים תחתינו ולאומים תחת רגלינו. אתם הולכים לקבל מלכות השם, זה מחייב אתכם לקבל את מלכותו בלי אלימות ובלי תחושת עליונות שלכם, שאתם יכולים להרוס את העולם. פרק ד', פסוק ד' במזמור מ"ו, ידבר עמים תחתינו ולאומים תחת רגלינו, הוא מבוסס על החוויה השלילית של העמים שיודעים להרוס את העולם ולהרוס את עם ישראל, ובכל זאת הקדוש ברוך הוא אומר להם, יש לכם סיכוי, למרות שהרקתם והרסתם, אתם יכולים להיכנס אל הקודש פנימה. בבחינת כי תכלה ממשלת זדון מן הארץ, ממזיין, ממוו מתארת ממשלת זדון בארץ, וממזי נותן להם את הצ'אנס, את ההזדמנות לקבל עליהם את מלכות השם, ולעשות אגודה אחת, ולהיות עם אלוהי אברהם. התנאי הוא, אתם מתחייבים לא להרוס. אתם מתחייבים לכבד את כללי הבית. אין אלימות. ולכן מתבקש לפנות אל אותם עמים, אשר הרסו בממוו את העולם, ובקושי ניצלנו, מחייבים אותם, לעולם לא תהיה אלימות. ידבר עמים תחתינו ולאומים תחת רגלינו, ופסוק ד' ממש מחובר למזמור הקודם לו. הנה ראינו דוגמה מאוד יפה, שהפרשנות האפשרית פותרת לנו את הבעיה המוסרית של פסוק ידבר עמים תחתינו ולאומים תחת רגלינו, והוא כל כך מתבקש אחרי החוויה שהרסתם את העולם, בפסוק מנזיין, בפסוק במזמור מנוו, אתם מתבקשים בכוח לשמור על הכללים, אבל אם תכבדו אותם, סוף מזמור מנזיין יכבד אתכם כנדיבי ימים. זה תיקון העולם במובן המושלם ביותר, שבעצם מופיע בפרק במזמור מנזיין, אבל הסיפור שלו, הרקע, מופיע רק במזמור מנוו. אם השם במזמור מנוו אמר, הרפו ודעו, כי אנוכי אלוהים ערום וגויים ערום בארץ, הרי הקיום של ההזמנה הזאת של השם ערום וגויים היא מזמור מ"ז. מזמור מ"ח יפרט ויתאר בפרוטרוט את איך הוא הקדוש ברוך הוא ערום בארץ. גם מזמור מ"ז כבר מתאר כי מלך כל הארץ אלוקים, אבל מה בדיוק בארץ קורה, זה מפורט במזמור מ"ח שאני רוצה עכשיו לפנות אליו. אני רוצה עכשיו לקרוא את מזמור מ"ח, שהוא ידוע לנו יותר טוב ממזמור שיר של יום, וזו דוגמה מאוד יפה שיש לנו פה שלושה מזמורים, אחד ידוע היטב לפני תקיעת שופר, מ"ז, אומרים אותו 7 פעמים, ולמרות שזה פעם אחת בשנה, זה מזמור שהשאיר רושם על המתפללים. מזמור מ"ח, שהוא שיר של יום, גם הוא לא זר לנו ומכירים אותו, אם כי בהקשר של שיר של יום, ושיר של יום זה של ימים אחרים שהם לא קשורים זה לזה, הרי מזמור מ"ו באמת פחות מוכר, ומי שלא עוסק בתהילים וקורא את כל הספר, הוא בשקט יכול לדלג עליו כל החיים שלו, בלי להכיר ולהתבונן בו. אבל אפילו מי שזוכר את שני המזמורים האלה מראש השנה ושיר של יום, לא חושב יש מסר משותף וסיפורי לאורך שלושת המזמורים. והנה עוד פעם יש לנו פה הוכחה, דוגמה מתודית מאוד יפה, נקרא את שלושתם ביחד ונראה עד כמה הם מדברים שפה אחת ומספרים סיפור אחד. ונתבונן עכשיו בפסוקים של מזמור נמחת, לא בעומק רב, אלא יותר כדי לראות את הרצף, את הנרטיב לאורך המזמורים. מזמור מ"ח. שיר מזמור לבני קורח. גדול השם ומהולל מאוד, בעיר אלוהינו הר קודשו. יפי נוף נשוס כל הארץ, הר ציון, ירקתי צפון, קריית מלך רב. אלוהים בארמנותיה, נודע למשגב. כי הנה המלאכים נועדו, עברו יחדיו, הם הראו, כן תמרו, נבהלו, נחפזו, רעדה אחזתם שם, חיל כיולדה, ברוח קדים תשבר אוניות תרשיש, כאשר שמענו כן ראינו, בעיר השם צבאות, בעיר אלוהינו, אלוהים יכונניה עד עולם סלע. דימינו אלוהים חסדך, בקרב היכליך. כשמך אלוהים כן תהילתך, על קצווי ארץ, צדק מלאה ימיניך. ישמח הר ציון, תגלנה בנות יהודה, למען משפטיך. סובו ציון והקיפוע, ספרו מגדליה. שיתו לבכם לחילה, פסגו ארמנותיה. למען תספרו לדור אחרון. כי זה אלוהים, אלוהינו, עולם ועד, הוא ינהגנו על מות. המזמור מתאר בתוכן תיאור של יופי של ירושלים. ירושלים עיר יפה פייה שהיא גורמת למסוס לכל הארץ. ירושלים היא ביטוי לכך שגדול השם ומהולל מאוד, והיא הר קודשו של השם. אבל היא מסוס כל הארץ לא רק להשם ששוכן שם כביכול, אלא היא קריית מלך רב גם בארמנותיה. ותיאור מאוד יפה, אלוהים בארמנותיה נודע למשקף. ארמנות העיר, המבנים היפים והגדולים של העיר, בעצם משדרים את המסר העקרוני שאלוקים נמצא בתוך הבית. הוא עולה, הנוכחות שלו מורגשת במבנים ובבתים של ירושלים, והוא נודע למשגב, מושג שראינו אותו בפיסוק בפרק במזמור מ"ו. כי הנה המלאכים נועדו, העמים שבאים, ושימו לב לכמה פעלים יש פה, עברו יחדיו, הם נועדו, עברו יחדיו, תמהו, הם ראו, תמהו, נבהלו, נחפזו. יש פה איזו פעילות שהמלאכים אולי באים עוד עם רוח שלילית, עם כוונות להרוס, והנה, מי שבא ומנסה להרוס אותם, הקדוש ברוך הוא ברוח קדים תשבר אוניות תרשיש. הוא לא נותן למלכויות האלה, למלכים, לאויבים, להופיע לשם, אם הוא לא מקבל עליו במלכות ירושלים את מלכות השם. כאשר שמענו כן ראינו בעיר השם צבאות, בעיר אלוקינו, אלוהים יכונניה עד עולם סלע. ירושלים היא צריכה להיות המקום שמוכר שהמלכות השם ומלכות ישראל לעיני כל העמים. והמשורר אומר, אנחנו רואים בקרב היכליך את חסדך. כשמך אלוקים, כן תהילתך. ניסוח שמופיע בתפילות של ימים נוראים. עד קצה הארץ אנחנו רואים את הצדק של ימיניך ששולט ומקרים ירושלים על כל העולם. ומי שבא חלילה להרוס את ירושלים לא יצליח. אבל ירושלים בפנים היא חזקה. ישמח הר ציון, תגלנה בנות יהודה למען משפטיך, והמשפט והצדק בירושלים הוא שמח, הוא חזק, הוא משפיע סביבו. והוא יוצא מירושלים, ואנחנו באים לירושלים וסובבים את ירושלים ומקיפים אותה. סובו ציון והקיפוע, ואנחנו מתחילים לספור את מגדליה, כמה כניסות יש לעיר. כמה דרכים יש, כמה כיוונים אפשר לראות את ירושלים, כי הרי אלוהים נודע, אלוהים בארמנותיה נודע למשגב, ואנחנו יוצאים לטיולים בירושלים להכיר את ירושלים, איפה שהשם נמצא ועם ישראל ניצל שם. ואנחנו סופרים את המגדלים, אבל מהספירה של המגדלים, של המספר שלהם, גם יוצא סיפור לדור אחרון. למען תספרו לדור אחרון. הספירה של המגדלים גורמת לסיפור לעתיד לדורות הבאים. אני שם שיתו לבכם לחילה. חילה זה יכול להיות חיל של צבא, וחיל יכול להיות גם חומה. הכניסה לאיזה ארמון גם נקרא חיל, כפי שידוע מהמשנה במסכת מידות. והוא בארמנותיה, והנה כשאנחנו סופרים את העיר ומתחברים לירושלים, כעיר מולדת שלנו, כבית לאומי של עם ישראל שחוזר לציון, אנחנו בעצם מקבלים שם לא רק את ירושלים כעיר, אלא גם את הביטחון שהעמים שיוצאים נגדנו, או שמכבדים אותנו כקריית מלך רב במסוס כל הארץ וחוות, ואם הם יוצאים נגדנו למלחמה, רעדה אחזתם, ואנחנו מרגישים את הגנת השם, כי זה אלוהים אלוהינו עולם ועד, הוא ינהגנו על מות. מרגישים שם בירושלים את מלכות השם, בירושלים ששומע אלוקים, הוא שומע, הוא אלוקינו עולם ועד, והוא ינהגנו על מות. הוא ינחה אותנו, ירושלים, והנצח זו ירושלים, והוא ישלוט עלינו, הוא ינחה אותנו, מעל המוות, על מות, פרק מ"ט שלא נעסוק בו, יש שם הרבה התבוננות על מוות ועל אפסות האדם, אבל אם אנחנו רק מתחברים לירושלים, לעיר הנצח, אנחנו מרגישים, הוא ינהגנו על מות. והמושג על מות, שהוא לא, הוא בעייתי מבחינה פרשנית, מזכיר את הפסוק הראשון של פרק מ"ו, למנצח לבני קורח על עלמות שיר. אם זה שם אולי עלמות, סליחה, על עלמות שיר, הרי הבנות שרות בקול של בנות צעירות על עלמות שיר, שבעצם אנחנו נמשיך לשיר, ילדי ירושלים, פרחי ירושלים שרים את השיר בירושלים הבנויה, ואומות העולם או שמקבלים את ירושלים, ואם חלילה הם נלחמים בה, הקדוש ברוך הוא ישמור עלינו וירושלים תחגוג מתפתחת. אם כך, המזמור מ"ח הוא מתאר את ירושלים ואומות העולם עולים לשם כמסוס כל הארץ, ומי שיוצא נגדה לרעה נכשל, וירושלים פנימית נבנית, מתפתחת ומשגשגת. אני לא רוצה לעייף עכשיו, אחרי ההתבוננות הזאת, את השומעים על ידי התבוננות במקבילות. ואני אצטט אותם בתמציות רבה מאוד, אבל לא נוכל לוותר, מי שרואה את המצגת רואה את זה בצורה מאוד יפה בשולי העמוד, שיש ניסוחים שמחברים את שלושת המזמורים, מ"ו למ"ז, מ"ז למ"ח, וגם מ"ו למ"ח קשורים, ויש מושגים שמופיעים בשלושת המושגים האלה. וזו טכניקה מבחינה מדעית מרתקת, חדשנית, משכנעת, אבל היא דורשת הרבה עבודה והיא גם מעייפת. אז אני אסתפק בכמה מושגים שמופיעים הבולטים ביותר, ותוכלו לראות את זה בדף ובחומר באתר כדי לעיין ולהשתכנע מקומית. המושג עיר אלוקים מופיע בספר תהילים רק בשלושה מזמורים. פרק מ"ו, נהר פלגיו יסמכו עיר אלוקים, קדוש משכני עליון, בתוך הבלגן אני מתגעגע לעיר אלוקים, ושם אני אמצא קדושה ומשכנו של השם שהוא עליון, הוא מופיע בפרק מ"ח, גדול השם ומולל מאוד, בעיר אלוקינו הר קודשו, כאשר שמענו כן ראינו בעיר השם צבאות, בעיר אלוקינו, אלוהים יכונני העד עולם. המושג עיר אלוקים מופיע במ"ו ומ"ח, רק ובפרק ה-ז, שזה החלק השני של בני קורח, וכך המזמור עיר אלוקים, ההתבוננות, הפיוט, המחשבות סביב ירושלים כעיר אלוהים, זה דבר שמאפיין את בני קורח ולא מופיעים במזמורים אחרים בספר תהילים מחוץ לבני קורח. ונדבר על האוסף השני. המושג השם צבאות עמנו נשגב לנו אלוהי הקורסלה בפרק מ' ו' פעמיים, מופיע בפרק מ"ח, כאשר שמענו כן ראינו בעיר השם צבאות. שם אמרנו השם צבאות עמנו נשגב לנו אלוהי יעקב סלע, ואם זה בפרק מ"ו היה הכרה דתית וביטוי לביטחון בהשם, הרי פרק מ"ח אומר את זה על העיר שנבנית מחדש. אלוהים בארמנותיה נודע למשגב. לא תחושה שנשגב לנו אלוהי יעקב סלע, אלא אל ירושלים. היא, אלוהים נודע בארמנותיה, והוא נודע לנו למשגב, ירושלים שנבנית. אם פרק מ"ו אמר, קשת ישבר, שהקדוש ברוך הוא יהרוס כל כלי מלחמה, הרי אלה שעולים לירושלים למלחמה בפרק מ"ח, במזמור מ"ח, שם כתוב ברוח קדים תשבר אוניות תרשיש. ואם כך, המושגים האלה מחברים את מזמור מ"ו למלכת. אז מה יש לנו כאן בשלושת המזמורים כנרטיב? הנרטיב אומר, פרק מ"ו מתאר מלחמת עולם של עמים רשעי עולם שהורסים את העולם וגורמים למצוקה ולצרות לעם ישראל, אבל השם שומר לנו ואנחנו מבטאים את הביטחון שלנו שהשם ישמור עלינו בירושלים. ומביא אותנו לשם ויגיד לאומות העולם, תפסיקו לריב, תפסיקו מלחמות, תכירו במלכות השם. ממזיין, והשם בעצמו פונה עליהם, ממזיין מראה שהעמים באים ומקבלים עליהם העול מלכות השם, והם חלק של הצוות עם אלוהי אברהם. ממחת אומר, ירושלים נבנית, יפה נוף נסוס כל הארץ, העמים עולים לשם ואלוהים בארמנותיה נודע, העמים שמקבלים את מלכות השם, עולים לשם בכבוד, ומכירים את קריית מלך רב, ואלה שנלחמים, נכנעים ונהרסים. וירושלים מתפתחת, והיא נבנית, והיא מולדת ונקלט ונשגב לדור אחרון, כי אלוהים מורגש שם, כי זה אלוהים עולם ועת. הנרטיב עם כך, שבזמן משבר ממזיין, מלכות רשעי האומות ממזיין, שבזמן משבר, מזמור מ"ו, המלאכים עדיין מוזמנים להכיר במלכות השם, ממזיין, וירושלים נבנית והעולם חוזר לסדרי בראשית, לעולם מתוקן, זה הרצף של ממ"ו, ממזיין, ממחת. הסברנו על ידי התבוננות בשלושת המזמורים, בצורה יוצאת מן הכלל, לדעתי, את הרצף של שלושה מזמורים, כנרטיב יפהפה, הסברנו בצורה לדעתי משכנעת, ידבר עמים תחתינו ולאומים תחת רגלינו, ויתרה מזאת, עכשיו המושגים של תפילות של ראש השנה עולים מתוך שלושת המזמורים. אז אם מזמור ממזיין נבחר כשיר של ראש השנה, כמזמור לראש השנה לפני תקיעת השופר, הוא מייצג כמו את קצה הקרחון, את השילוב של שלושת המזמורים, ושלושת המזמורים יחדיו מלמדים את המסרים הברורים והנשגבים כל כך של תפילות ראש השנה. אני רוצה לצטט כמה מילים של תפילות ראש השנה. אתה קדוש ושמך קדוש, לדור ודור המליכו לאל, כי הוא לבדו מרום וקדוש. יש פה המלכה, נכון? זה במ"ם זיים. אבל מדובר אחר כך, ובכן התקדש שמך השם אלוקינו על ישראל עמך, ועל ירושלים עיריך, ועל ציון משכן כבודך, ועל מלכות בית דוד משיחך, על מכונך ואל, ועל היכלך. ההיכל מוסבר במזמורים האחרים. ירושלים מצוטטת במזמור מ"ו ומ"ח, דווקא במ"ז ירושלים לא מצוטטת. עיר אלוקים מופיע רק מסביב, כי עיקר המסר של מ"ז זה קבלת מלכות השם של העמים. ובכן תן פחדך השם אלוקינו על כל מעשיך, ואימתך על כל מה שבראת, ויראוך כל המעשים, וישתחרו לפניך כל הברואים, ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם, שידענו השם אלוקינו שהשולטן לפניך עוז בידך וגבורה בימיניך, ושמך נורא על כל מה שבראת. המסר הזה של ימים נוראים הוא לא מופיע במם זין, הוא מופיע בנרטיב של שלושת המזמורים יחדיו. מדובר אחר כך פתחון, ובכן תן כבוד השם לעמך, תהילה ליראיך ותקווה טובה לדורשיך ופתחון פלא מייחלים לך, שמחה לארציך וססון לעיריך, וצמיחת קרן לדוד עבדיך וכו'. השמחה לארציך וססון לעיריך מופיע, ישמחו עיר אלוקים במזמור מ"ו. הירושלים שהיא מסוס כל הארץ, עיר אלוקים זה ססון לעיריך, דווקא במזמורים הסמוכים. ובכן צדיקים יראו וישמחו וישרים יעלוזו, בחסידים ברינה יגילו ועולתה תקפוץ פיה, וכל הרשעה כולה באשן, כאשן תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. הרעיון של ממשלת זדון הוא מלא במזמור מ"ו. ובעקבות הזדון הזה הסברנו שהקדוש ברוך הוא מכניס את האומות העולם, ידבר עמים תחתינו ולומים תחת רגלינו, כי דרושה פה יד קשה כשהם נכנסים. אבל כשהשם יצליח, תעביר ממשלת זדון מן הארץ, והמלכות שלו ניכרת, אז כולם יכירו בירושלים את הקדוש ברוך הוא, ימלוך השם לעולם אלוהיך ציון לדור בדור, הללויה, והמלכות שלו ניכרת. זה הנרטיב של מ"ו, מ"זין, מ"ח. והמושגים של ראש השנה, שתפילות ראש השנה התפילות הנשגבות כל כך, הם לא מופיעים במזמור מ"ז בלבד, אלא בשלושת המזמורים מסביב, ואם הפרשנות האפשרית של החוקרים זיהתה מדעית את רצף המזמורים, הרי הקשר לתפילות של ראש השנה הוא חידוש שלא למדנו מבית מדרשם של חוקרים לא יהודים, זה דבר שאנחנו יכולים לגלות בתפילות שלנו. ולא רק בתפילות שלנו שאין להם בראש השנה, אלא בעצם בעולם הדתי של עם ישראל והתפילות הנשגבות והנפלאות כל כך של ראש השנה. מלכות השם היא דווקא עם העמים כולם. ומעניין שהחוקרים הלא יהודים כביכול עזרו לנו את הטכניקה הפרשנית לזהות את זה במזמור מ"ו וממחת, לראות את הנרטיב הזה כאילו הם כבר תרמו לנו קצת משהו להכיר את מלכות השם האוניברסלית מבחינת הגישה בפרשנות, ושנזכה לראות את הימים האלה מתגשמים לעינינו. אם ראינו עד כך, מתוך החלק הראשון של מזמורי בני קורח, את מזמור מ"ב, מ"ג, מזמור מ"ו, מ"ז, מ"ח, ראינו לא מעט של החלק הראשון של בני קורח. ולקראת הסוף אני רק רוצה לשאול שאלה לקראת השיעור הבא, שהמזמורים האלה מצטטים את הגעגועים לירושלים, מ"ב, מ"ג, בתוך מצוקה וצרות, והמשורר מתגעגע מאוד מאוד, הרי מ"ו, מ"ז, מ"ח מתארים את קבלת מלכות השם. מ"ד, מ"ה, וכדאי לקרוא לאט לבד הרבה מאוד את המזמורים, אני לא אספיק ללמד את כולם. מ"ד מתאר מצוקה נוראית והרק שעם ישראל נהרס ומת, נהרגים על קידוש השם. מ"ה מבקשת הופעת מלכות השם. מ"ו, מ"ז, מ"ח, הנה השם מופיע. בפרק מ"ט אומר, למרות הכל יש משהו, הוא ינהגנו אלמות, אבל אדם הוא מוגבל בחיים שלו, ויש פה איזה נרטיב פנימי שבספר אני אצליח להעמיק יותר, נסתפק כאן באיזה נרטיב סקיצה מאוד כללית שמתארת את הרצף הראשון של בני קורח, ובזה נעסוק בשיעור הבא ביותר, ליתר הרחבה. תודה רבה לכם.